אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אושרית גנאל.
ואני יובל מן.
היום נדבר על החידושים הטכנולוגיים הכי מעניינים שנחשפו בתערוכת איפה בברלין. על שיגעון מחוללי התמונות שמבוססים על בינה מלאכותית ולאן הטכנולוגיה הזו הולכת. וגם על המלחמה של יפן בדיסקטים. קדימה, בואו נעשה רפרש. מה קורה יובל?
היי, מה העניינים?
אצלי מעולה. תגיד, היית מוכן לשלם על פייסבוק או אינסטגרם?
לא נראה לי. גם בחינם זה טענו קצת מפוקפק לפעמים, לא?
בהחלט. תשמח לגלות או שלא תשמח לגלות שבמטה פתחו מחלקה חדשה, שבעצם הרעיון מאחוריה זה להבין איך לפתח פיצ'רים בתשלום לכל אפליקציות הדגל שלה בעצם, לפייסבוק, אינסטגרם ולוואטסאפ. ואם אולי המאזינים שלנו חושבים שלפחות אם נשלם להם אז נוכל להימנע מהפרסומות, אז לא, הם מצהירים שם שזה ממש לא בא להחליף את המודעות, זה פשוט בא ככל הנראה להציע באמת פיצ'רים וחוויות חדשות. אפשר להניח שזה קשור לזה שאנחנו יודעים שבאמת עסק הפרסומות של מטה, שהוא מנוע הכנסות העיקרי שלה, נפגע בתקופה האחרונה, בין היתר בעקבות השינויים שאפל עשתה במדיניות שלה, והנה הם מתחילים לבחון כיוונים נוספים.
אז זאת אומרת, אם נרצה בקרוב לשלוח סרטון בוואטסאפ, אז אולי נצטרך לשלם על זה?
אז אם אני צריכה לנחש, אני לא מאמינה שזה יהיה לגבי דברים שזמינים כבר היום, אבל אולי באמת לגבי כל מיני שדרוגים. למשל, יש היום הגבלת נפח על קבצים באיזה גודל אתה יכול לשלוח.
כן, זאת אומרת, אם נרצה לשלוח סרטון מאוד ארוך באיכות גבוהה, כן, אני צריך לשלם
למשל,
על זה משהו.
לא יודעת מה עוד זה יכול להיות. מה למשל באינסטגרם אתה משער שזה יכול להיות?
וואו, שאלה טובה. אולי סטוריז ארוכים יותר, אולי מה שקשור ל-NFTs, שירצו לגבות עליהם כספים.
כן, אולי גם דברים שיותר מוכוונים באמת ליוצרי תוכן, ולא רק למשתמשים מן המניין.
כן.
שיש להם אינטרס אולי להציע תוכן יותר עשיר.
אולי יכולת לתקשר עם הרבה עוקבים במקביל.
כן,
אולי... כמו שהם עשו את וואטסאפ לעסקים. מעניין. אם כבר מדברים על מטה, ניסית פעם להשיג את שירות הלקוחות של מטה?
למזלי לא היו לי בעיות שממש אף פעם לא נחסמתי, טפו טפו טפו, אבל אז לא כל כך ניסיתי, אני יודעת אבל שאנשים מאוד מאוד סובלים מזה כשהם מנסים ליצור קשר עם החברות.
זהו, אז אחת התלונות הכי נפוצות של משתמשי פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ זה שאין עם מי לדבר, זאת אומרת חוסמים אותך, מוחקים לך פוסט וכולי, וגם אם זה מוצדק וגם אם לא, אין עם מי לדבר.
כן, לך תתחיל לחפור בתנאי השימוש, תבין מה עשית לו בסדר, תנסה לשלוח מלא מיילים.
בדיוק אתה שולח ושולחים לך מייל, ולא בדיוק עונים על מה שאתה ביקשת, וכך אתה מוצא את עצמך באיזה לופ אינסופי.
וכמובן שזה לא בעברית.
נכון. אז ממש לאחרונה דווח בבלומברג, שהחברה בפעם הראשונה מתכננת להקים מחלקת שירות לקוחות. שזאת באמת בשורה למשתמשים הרבים של מטה בעולם. השאלה באמת, איך מקימים מחלקה אפקטיבית שתיתן מענה ל3.5 מיליארד משתמשים ברחבי העולם?
כן, אני הייתי מנחשת שהרבה מזה פשוט יהיה בוטים.
כן, כאילו... זה יהיה בוטים, זה צ'אטים אני מניח, זה לא יהיה טלפון, וגם כן. זה יהיה טלפון, זה באנגלית כנראה ולא בעברית.
ובכלל, עד שתגיע לאיזה מענה אנושי, כנראה שתצטרך לעבור הרבה.
כן, אבל משמח לראות שמטה מנסה לפתור את הבעיה הזאת שמפריעה באמת למיליארדים ברחבי העולם.
השבוע נערכה איפה בברלין, תערוכת הטכנולוגיה הגדולה באירופה, שחזרה במתכונת מלאה אחרי שנתיים של קורונה. כמובן שכל החברות הגדולות מיהרו להציג שלל מוצרים וקונספטים חדשניים. נצרף לנו לשיחה את רועי הן, כתב וויינט, הישר מברלין, שיספר לנו קצת על מה שהיה שם.
Hello, ladies and gentlemen, and a very, very warm welcome to IFA 2022. What a joy it is to look out and see real people here in the hall.
טוב, רואי, אז תערוכת IFA חזרה השנה אחרי שנתיים של קורונה. איך האווירה שם, איך זה מרגיש?
מרגישים שהקורונה השפיעה, הכנס היה משמעותית קטן יותר, אני יכול להגיד שהיו ביתנים שהיו חצי ריקים, זה הרגיש מאוד מוזר, כי ציפינו באמת לבוא ולראות את כל החברות בגודל הכי גרנדיוזי שאפשר, ובפועל היה כנס הרבה יותר קטן, גם ברמת המשתתפים, זה כנס שפתוח לקהל הרחב, ולא הרגישו תנועתיות משמעותית, אבל כן היה יחסית עניין ואנשים שבאו והסתובבו בביתנים השונים, והיו גם הרבה תצוגות מגניבות, אז סך הכל באמת כנס נהדר, לא הכי טוב שיש, אבל גם לא הכי רע שיש.
היו חברות שהורגשו בחסרונן?
אני יכול לציין את סוני למשל, שלהם היה רק לאונג' עסקי, זאת אומרת רק מוזמנים מראש, בעיקר שותפים עסקיים, אפילו לא עיתונאים, לא נתנו לנו להיכנס, אבל מעבר לזה דווקא היה פרזנטציות מאוד גדולות גם לחברות פחות מוכרות בישראל, TCL למשל היה להם תצוגה מאוד מאוד גדולה, פנסוניק גם תצוגה ענקית, אולמות שלמים הם לקחו שם, ונגיד פנסוניק ספציפית זה היה ביטן שהוא אפילו היה חצי ריק ועדיין התצוגה הייתה מאוד מאוד גדולה. אז הרגישו, לא הרגישו בחיסרון של חברות, גם LG וסמסונג הביטנים שלהם היו מאוד מאוד גדולים, החברות הגדולות קיבלו את השטח הכי גדול לעבוד איתו, והחברות הקטנות יותר, הסטארט-אפים, העסקים שהם כבר בגודל יותר קטן, אז כל אחד קיבל את השטח שלו ועבדו עם מה שיש, לא הרגישו שהיה, לא היה חסר שטח, להפך, לא ניצלו אותו כמו שצריך.
צריך להגיד שלמשל חברה כמו אפל לא נוהגת להציג באיפה, ואני חושב שגם גוגל לא השתתפה, ובכלל תערוכת CES היא באמת גולת הכותרת של תערוכת הטכנולוגיה, ואיפה קצת
אפל
מקבלת...
אפל לא מגיעה גם לשם.
כן, ואיפה מקבלת, אפשר להגיד, קצת פירורים לפעמים, לא? אז באמת מה שאנחנו רואים באיפה הרבה פעמים זה גימיקים, לא שב-CES חסרים גימיקים, אבל גם באיפה אנחנו רואים הרבה גימיקים, שלא תמיד, אולי ברוב המקרים אפילו, לא מגיעים לחנויות באמת. אז תספר לנו מה הדברים הבולטים שראית הפעם בברלין.
כן, אז היו המון 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 תצוגות מעניינות, חלק מהדברים אנחנו כבר יודעים שאנחנו נראה על המדפים, בעיקר מוצרים לבנים ומוצרי טכנולוגיה בסיסיים כמו מסכים ואוזניות, זה דברים שאנחנו ראינו על הבמה, על הבמות השונות, ואנחנו יודעים שהם יגיעו למדפים. אני יכול לתת לדוגמה את המקרר של LG, שנקרא מודאפ, שזה המקרר החדש שלהם, שהוא מורכב מפאנלים של LED, והשתיק שלו זה שהוא יכול לשנות צבעים, ממש אפשר להיכנס לאפליקציית הבית החכם של LG ולשנות כל הצבעים, ולפי LG הצבעים אמורים לשקף את מצב הרוח שלנו, ואפשר לחבר, יש לו רמקול בלוטוס כזה, ואפשר להשמיע מוזיקה וזה משנה את הצבעים, וזה גימיק נחמד אבל דווקא די מגניב.
אני כשקראתי על זה, זה היה נשמע לי עזוי, כאילו לא יודעת, לא חסרה לי רחבת מסיבות במטבח פעם אחרונה שהכנתי ארוחה.
כן, גם לי זה הרגיש מאוד מאוד ביזרי בהתחלה, כשרואים אותו ממש פנים מול פנים, הוא עומד מולך ומסתכלים עליו, זה דווקא מוצר מעניין, אני יודע שהמון המון אנשים מחפשים את ההתאמה האישית הזאת בבית שלהם, ראינו את זה עם סמסונג, עם הסדרת בספוק, ש-LG חד משמעית מתחרה עם סמסונג בקטע הזה, ואפשר להגיד שאפילו היא מוסיפה קצת סטרואידים לתערובת עם כל העניין של הלדים, ושממש אפשר לשנות, כי בסמסונג זה פאנלים כאלה שהם קבועים.
אולי זה באמת מתאים יותר לברים ומסעדות, המקרר הזה.
אני יכול להגיד לך שאחרי ההצגה של LG הלכנו למסיבה של LG, והמקררים שם העירו את כל הרחבה. אז כן, חד משמעית.
תגיד, אבל הם פרסמו מחיר למקרר הזה בכלל?
לא שאני יודע, רוב הדברים לא קיבלו מחיר האמת, גם לצורך העניין המסך המתכופף של LG לא ראינו מחיר, לא שאני יודע, אבל לפחות ניסיתי גם לחפש, לא ממש מצאתי מחיר רשמי למוצר הזה, אבל זה נחמד לראות של הדברים שהם כבר לא בגדר קונספט, זאת אומרת, זה מוצרים ש-LG למשל מתכננת להשיק, היא מודיעה שהיא משיקה אותם, כנל סמסונג למשל עם המסך שלה, היא הציגה מסך שנקרא Odyssey Arc, מסך 55 אינץ' שכל הקטע שלו זה שהוא בזווית כאורה יחסית חדה, ואפשר למצב אותו בצורה מעונכת, אנכית, זאת אומרת, ממש שברגע שאת יושבים מולו, זה ממש נראה כמו שלושה מסכים שממוקמים אחד על השני, זה ממש מסך חמלי כזה, זה הרגיש לי נורא כמו חמל כשישבתי וניסיתי ככה להשחק איתו, זה גם מוצר שאני נגיד יודע שסמסונג כבר הודיע שהוא יגיע לישראל, מחיר היא לא חשפה, אבל אנחנו יודעים שהטג מחיר באירופה הוא 3,000 יורו, אז לא מצפים שזה יהיה תענוג זול במיוחד. אבל כן, רוב המוצרים הגדולים של החברות הגדולות באמת היו מוצרים מבוססים, פחות קונספטים, היו דברים שאמרו שמתכננים להביא לשוק ובהמשך יביאו אותם, אבל כן הראו כאילו מוצר פועל שלהם, אז אני בספק שזה משהו שיתבטל או יישאר בגדר קונספט, כי באמת קונספטים כמעט ולא היו. For your best gaming experience, flex your curves.
LG OLED TV Flex. הזכרת את המסך המתכופף, הכפיף, המסך שניתן לכוכב של הגמיש, של LG, כן. תגיד, למה אנחנו צריכים מסך כזה?
קשה לי להגיד למה, יותר, אני יכול יותר להגיד איך אני רואה אנשים משתמשים בו. היתרון הוא מאוד פשוט, מסכים כיורים יכולים להיות רלוונטיים להרבה הרבה תחומים. אני נודה כמובן ש-LG פחות מתכוונים להשתמש בזה במגזר העסקי, וזה יותר לתחום המשחקים והגיימינג, רוב ההצגה שלהם גם של המסך הזה נגעה לגיימינג בלבד. היתרון במסך קעור הוא בעיקר שיפור והגדלה של האימרסיביות של השחקן, וכנראה שזה השתיק שהם מחפשים פה. אני מאמין שזה...
אם אתה לא יכול להיכנס ל-VR, למציאות מדומה, אז אתה יכול לפחות לדמיין קצת שאתה בתוך המסך שהוא מקיף אותך.
יש משחקים שנורא נורא נהנים מהעקמומיות הזאת של המסכים, משחקי מרוצים למשל, שיש אנשים שגם משתמשים בכמה מסכים בשביל משחק מרוצים, אז מסך קעור ממש מכניס לך את האווירה הזו של הקוקפיט, של אתה נהג, וזה מרגיש יותר אימרסיבי, אבל אני לא רואה שימוש אחר מעבר לזה כרגע.
Work smarter and securely on the go with your own private screen. Usher in a new perspective with Lenovo Glasses T1, your ultimate personal mobile display solution.
מה חשבת על המשקפיים החדשים של לנובו הוציאה? בעצם זה לא משקפי VR, זה מין משקפיים שממש מקרינים לנו תמונה לתוך העיניים,
כן,
נכון?
חשפו כמה משקפיים בסגנון הזה של המון חברות, גם חברות סיניות שפחות, אני אפילו לא זוכר את שמן, כי הם לא ממש אמרו, פשוט כזה בוא תנסה את המוצר, וגם חברות יותר גדולות, באמת לנובו ו-TCL, את המשקפיים של לנובו לא ניסיתי, כי הם לא נתנו כל כך לנסות אותם בתוך הכנס עצמו, הם נתנו טיפה לפני, והיה שם בלגן אטומי סביב המשקפיים האלה, אבל ל-TCL הרכבתי על העיניים, זה בסופו של דבר משקף, מרגיש כמו משקפי שמש נורא נורא עבים, שמעבר להדשה הרגילה של המשקף, יש גם זוג מסכים, מסכי לד, מיני לד כאלה, שנמצאים בתוך המשקפיים. להגיד לך שזה עובד, קשה לי, לי זה הרגיש נורא נורא מסורבל ובחיתולים, כי היו באמת, נגיד, עם TCL הייתי נורא צריך לשחק עם המנח של המשקף על האף שלי, כדי לראות את שני המסכים בבירור, והפוקוס לא תמיד טוב, ובדרך כלל היינו מחוברים לאיזה קבל שמזרים מדיה לתוך המשקף, זה לא אלחוטי עדיין, זה באמת, זה תחום שהוא יכול להיות עם המון פוטנציאל, אבל זה ייקח עוד זמן, אחד משמעית ייקח עוד זמן בעיניי, וגם המשקף היחיד שראיתי שעובד בצורה אלחוטית, היה גם של איזושהי חברה פחות מוכרת, ושם הראו מסך ירוק בלבד, זאת אומרת, אפילו לא היה עם צבעים, לא הראו איזשהו מסך מעניין, פשוט הראו, זה הרגיש קצת כמו מטריקס כזה, כל ירוק ועם אותיות מוזרות, אבל זה גם, זה הקונספט, אז אני בספק שנראה דבר כזה בשוק בשנים הקרובות. אולי נתבדה, ואפל ומטה החליטו לשנות פה את השוק בשנים הקרובות, זה מה שהן אומרות שהן רוצות לעשות, אז נראה מה יהיה, אבל כרגע זה מאוד מאוד בחיתולים.
יש גם הרבה ביזר בתערוכה הזאת, נכון? מוצרים שלא ממש ברור למה המציאו אותם ולמה אנחנו צריכים אותם.
כן, יש המון כאלה, אחד שתפס אותי אישית, זה היה מייבש לכלבים וחתולים, זה פשוט מעין מייחל שקוף כזה, שאפשר להכניס אליו את החבר הפרוותי שלנו, ואחרי מקלחת כמובן, אחרי שהפרווה שלו רטובה, ללחוץ על כפתור ולתת לו להתייבש, וזה היה נורא נורא...
לא נראה לי שהם ייהנו מזה.
כן, זה היה נורא נורא מוזר גם בעיניי, ממש שאלתי אותו מה הקטע, והוא הראה לי שאפשר לשים עד 60 דקות ייבוש, וזה היה כאילו מאוד מאוד מוזר, ולשים תאורת אווירה, כדי שזה יצטלם יפה לרשתות החברתיות, לא היה חסר שם המון המון ביזר, מה שאותי הדיק בכל הסיפור הזה, ששאלתי בתמימותי איך החיות, איך בעלי החיים נושמים בתוך הדבר הזה, ושם הוא התחיל לגמגם, אז אמרתי, אוקיי, כנראה שמשהו כאן, הם בעצמם לא יודעים מה קורה, אבל זה היה מוצר מאוד מוזר, עוד מוצר ביזרי שנתקלתי בו, היה רחפן שמטהר את האוויר בבית, שמצד אחד זה נשמע מעניין, כי אפשר להגיד, אוקיי, רחפן שמסתובב ברחבי הבית, בהנחה והוא שקט מספיק, והוא מתאר את האוויר, זה דווקא יכול להיות לא רע. בפועל הוא היה נורא נורא גדול, ונורא נורא מגושם. הוא הרגיש לי באופן אישי מאוד מאוד מגושם. לא ראיתי אותו אף, אבל הבנתי שהוא אף בגובה יחסית נמוך, כי שוב, זה תקרה של בית, אז הוא לא יכול לעוף עכשיו 10 מטר באוויר, הוא אף באזור 4 מטר כזה, 2.5, לא יודע, זה תחום שהוא, זה נראה לי מאוד מוזר. ועוד משהו שהיה נורא מוזר והצחיק אותי, הייתה שם עמדת תצוגה יפה של נוקיה, שציגה המון המון מוצרים, ואחד המוצרים שהם הכי הכי התגאו בו, זה טלפון עם לוח מקשים כמו של פעם, שמאחורה יש מכסה פלסטיק, וברגע שמורידים את המכסה פלסטיק למטה, נחשפות אוזניות אלחוטיות, וזה היה נראה הכי מוזר, ולנוקיה זה היה נראה הכי טבעי. אז זה היה באמת משעשע, היו עוד המון מוצרים מוזרים, איפה לא חסר.
תגיד, ראית שם את המכשיר הביתי של LG לייצור בירה, נכון?
כן, ראיתי אותו, הוא לא חדש, אבל ראינו אותו על הבמה די ברעבה, האמת, הוא הסתתר שם באחד הסטים שמדמים סלון בתצוגה של LG, לא נתנו לי לנסות, ביקשתי לשתות בירה, לא נתנו לי לנסות,
זהו, אני שואל את זה כי ל-LG הציגה את המכשיר הזה, אם אני לא טועה, ב-2019 בפעם הראשונה, והם אף פעם לא נתנו לעיתונאים לשתות מהבירה שהוא מכין. אז אני טועה, כמה זמן לוקח להכין בירה?
אז לא, אני לא, נראה לי שממה שאני הבנתי, כי שאלתי, זה היה מאוד מעניין גם עבורי לבדוק, הם טוענים שפשוט בגלל שזה כנס, אז אין אישור לממכר של אלכוהול תחת LG, זאת אומרת, רגולטורית אסור להם למכור, לתת לנו לשתות אלכוהול כעיתונאים, לא יודע כמה זה מחזיק במציאות, אבל זה היה התירוץ שאני קיבלתי לפחות כשניסיתי.
טוב, נחכה להזמנה אישית ללגום מהבירה שלנו.
לגמרי, אני מאוד אשמח.
טוב, רועי, תודה רבה.
תודה רבה.
תהיה לך טיסה נעימה הביתה.
תודה, תודה, מחכה כבר לחזור.
להתראות.
ביי ביי.
אם נכנסתם לאינטרנט בחודשים האחרונים, כנראה שנתקלתם בתמונות ריאליסטיות לחלוטין שנוצרו על ידי מודלים של בינה מלאכותית. דלי 2 של OpenAI היה חלוץ, אבל אחריו הכרנו גם את Imagine של גוגל, Midjourney, Stable Diffusion ואחרים, וגם TikTok הצטרפה לחגיגה והשיקה פיצ'ר כזה לאחרונה. אז קוראים למודלים האלה מחוללי תמונות או מודלים של Text to Image, ואפילו שמעתי לאחרונה את הכינוי מסנטזי תמונות. ובגדול המודלים האלה פשוט מתאמנים על כמות ענקית של תמונות וכיתובים באינטרנט, אולי לפעמים אפילו כמעט כל התמונות והכיתובים שקיימים באינטרנט, וככה הם לומדים בעצם איך לקחת טקסט וליצור לפיו תמונה שמתאימה לו, למשל זוג רובוטים סועד למרגלות מגדל אייפל, או מכונית טסלה שצוירה על ידי פיקאסו.
וכמובן רק באנגלית.
כן, נכון.
אנחנו יודעים שבינה מלאכותית בעברית עדיין הרבה פחות מפותחת ויודעת להבין שפה ברמות האלה.
כן, נכון. הכלים האלה עדיין זמינים באנגלית. ומה שמעניין זה שבעצם לכל אחד מהכלים האלה יש גישה די שונה לתחום הזה. למשל, דלי 2 נפתח מאוד לאט לאט ובהדרגה לכמות יחסית מוגבלת של אנשים. גוגל בכלל לא פתחה לשימוש את המודל שלה, היא מפחדת משימוש לרעה, בגלל כל מיני הטעיות כאלה ואחרות, שאולי עוד נדבר על זה. גם מטה יש לה מודל שהיא לא פתחה לשימוש. מידג'רני לעומת זאת, אפשר להשתמש בו בדיסקורד, גם אתה מוגבל בכמות התמונות שאתה יכול להוציא, אבל הוא די פתוח לכולם. וסטייבל דיפיוז'ן, שזה באמת התוספת האחרונה לחבורה הזאת, הוא בכלל בקוד פתוח, אתה יכול אפילו להוריד אותו ולהריץ אותו בעצמך למחשב שלך בלי שום הגבלה.
כן, ובאמת ראינו בשבוע שעבר שהסטארט-אפ הישראלי לייטריקס עשה בו שימוש והנגיש אותו באפליקציות שלו שמיועדות בעיקר ליוצרי תוכן. לי יצא קצת לשחק איתו באמת דרך אחת האפליקציות האלה. וזה נורא נורא כיף, זה כאילו ממש קשה להפסיק לשחק עם זה, זה יוצר כל מיני... לפעמים זה יוצא זוי לגמרי, לפעמים זה יוצא מהמם.
כן, זה מצחיק.
משהו שראוי לציין זה שיש נגיד בעיה עם זכויות יוצרים, כשמדובר למשל בפנים של סלבריטי, או אפילו דמות אנימציה שהיא מאוד מוכרת, ויש שם זכויות יוצרים. ואז זה פשוט מעוות את התמונה לגמרי, וזה יוצא קצת מלחיץ.
כן, אז נגיד ב-OpenAI, בדלי 2 בכלל אסור לך ליצור תמונות של אנשים אמיתיים, בגלל החשש הזה של ניצול לרעה ולהציג אנשים בכל מיני תרחישים שהם בכלל לא היו בהם, בזמן שנגיד Stable Diffusion מאפשרים לך לעשות כמעט כל מה שאתה רוצה, אבל לפעמים הפנים באמת יוצאים קצת מעוותים, שזה כן. גם נועד למנוע איזה שימוש כזה לרעה, למרות שאת יצרת תמונה של גל גדות עם פלאפל שדווקא יצא איכשהו...
יצא כמו פוסטר של סרט, נכון?
כן, כן, למרות שאחרי זה, את יודעת, אחרי זה קצת הסתכלתי יותר על התמונה לעומק, ומשהו בידיים שם היה קצת מוזר.
כן, אז האמת שאני עשיתי כמה ניסיונות עם זה, ואני חושבת שבהתחלה ניסיתי לצייר אותה עם חומוס, ולא עם פלאפל, ושם משום מה באמת הפנים שלה יצאו מעוותות, אבל עם הפלאפל דווקא זה יצא, כאילו היא נראית מצוירת, היא לא נראית כמו תמונה, אבל זה יצא סבבה.
כן.
זה מעניין כאילו למה אנחנו כל כך מרותקים מהדבר הזה, נכון?
תראי, בעצם דלי הראשון, המודל הראשון ש-OpenAI הוציאו לפני שנה, בתחילת 2021, אני חושב, היה מאוד מאוד בסיסי. הוא הוציא כל מיני כאילו איורים מאוד בסיסיים באיכות מאוד נמוכה, וככה שנה אחרי זה הם פתאום הוציאו מודל מדהים שממש מוציא תמונות ריאליסטיות לחלוטין, וזה ממש מדהים לראות מה בינה מלאכותית יודעת לעשות היום, ובעיקר אותי מסעיר לחשוב על לאן זה הולך להתקדם בשנים הקרובות, זאת אומרת, תחשבי עוד שנה, לאיזה מידה של דיוק המודלים האלה יגיעו.
ואולי באמת בגלל זה כדאי לשים כל מיני גבולות לדבר הזה, כמו לא לאפשר אולי להשתמש בפנים של אנשים, או אני יודעת שלמשל לייטריקס לא מאפשרים לייצר תוכן למבוגרים בלבד. דרך האפליקציות שלהם, אז משערת שזה גם בא למנוע כל מיני שימושים לרעה שכאלה.
כן, זה גם חשש של באמת ליצור תמונות פורנוגרפיות של כל מיני שחקניות ודוגמניות וכולי.
מה שאנחנו יודעים שככה דיפ פייקים התחילו. וכיוון מעניין שזה כבר מתחיל לקחת, זה אתר שנקרא Prompt Base, שבעצם מה שהוא מציע זה לאנשים ממש למכור את הביטויים שהם מכניסים לתוך הדבר הזה, שיוצרים למשל תמונות מאוד יפות או אמיתיות או בסגנון מסוים, ואתה יכול פשוט להיכנס ולמכור את זה בכמה דולרים בודדים, אבל עדיין, ואנשים קונים את זה בשביל לייצר את האומנות המאוד ספציפית הזאת בעזרת המודלים האלה.
כן, אז באמת צריך לדבר על למי זה בכלל טוב המודלים האלה. אני חושב שקודם כל זה מאוד, זה כלי עזר מאוד משמעותי למעצבים גרפיים, זה יכול לעזור להם להציג ולחשוב על קונספטים בצורה מאוד מהירה, אולי הם לא בהכרח ישתמשו בתוצרים האלה, לפעמים כן, אבל זה יכול לעזור להם לממש קונספטים מהר יותר. אני בהחלט רואה איך עיתונאים משתמשים בכלים האלה כדי ליצור כל מיני תמונות אילוסטרציה שאנחנו צריכים לפעמים לכל מיני כתבות. בקוסמופוליטן אפילו יצרו תמונת שער באמצעות מידג'רני לא מזמן. הם גם עשו את זה כתבה מאוד מעניינת. וגם, שוב, זה יכול להיות יצירת אמנות בפני עצמה. ממש השבוע דווח כי יצירה שנוצרה על ידי מידג'רני זכתה באיזה פרס, פרס אומנותי.
כן, אני חושב שזה יכול לעזור גם למשל לבעלי עסקים קטנים שעכשיו צריכים גרפיקה ואולי אין להם תקציב ממש להביא איש מקצוע, הם יכולים לעזר בדבר הזה.
כן, אפשר אפילו לעשות כמה ניסיונות עד שיוצא משהו מוצלח באמת.
כן, אפילו אם אתה רוצה עכשיו, לא יודעת, לקשט את הבית ובא לך איזו אומנות מאוד מסוימת, יש לך איזה אימג' בראש ואתה יכול לייצר את הפוסטר הזה. כן, יכולים להיות לזה הרבה שימושים מגניבים.
כן, ואני חושב על הדבר הבא, אני יודע שחוקרים בתחום הבינה המלאכותית כבר עובדים על מודלים שעשו די אותו דבר, אבל בתחום הוידאו, ותחשבי כמה מדהים זה יכול להיות. זה ייקח עוד כמה שנים טובות, כי וידאו זה משהו הרבה הרבה יותר מורכב מתמונות, אבל תחשבי איך זה יכול להשפיע על עולם הקולנוע, זאת אומרת, במאים יוכלו ליצור סצנות של ממש בהקלדה של כמה משפטים, וגם במטאברס אנחנו יודעים שמרק צוקרברג, שמטא כבר עובדת על מודל כזה, שיוצר עולמות וירטואליים לפי פקודות קוליות, הוא הציג איך הוא אומר, תצייר לי את האוקיינוס, והוא פתאום, הסביבה הווירטואלית מסביבה הופכת לאוקיינוס, והוא מוסיף עוד ועוד אלמנטים, אז מדהים, וגם קצת מפחיד לחשוב איפה נהיה בעוד שנתיים, שלוש, זאת אומרת, כמה קל יהיה לעשות מניפולציות על העולם שבו אנחנו חיים.
כן, בגלל זה אין ספק שצריך בדברים האלה תמיד איזה שהם בלמים, כמו שדיברנו על זה, ואני חושבת שגם הרבה פעמים יש את החשש הזה סביב בינה מלאכותית של זה יעלים, לצורך העניין זה יעלים, לא יוצא, ייקח עבודות מאומנים. אני לא חושבת שזה יעלים את האומנים האמיתיים.
כן, אני חושבת שגם הרבה אמנים מתלהבים דווקא מהכלים האלה, הם עוזרים להם.
אבל אני חושבת שזה יכול להיות שאנחנו נתחיל לראות כל מיני עבודות חדשות שהדבר הזה מייצר. זה שעכשיו מוכרים את הקטעי טקסט האלה ב$5, זה אולי רק ההתחלה של הדבר הזה, ובהמשך אנחנו נראה את זה מתפתח ויוצר עוד מקצועות שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין עכשיו. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח. יובל, כשאני אומרת דיסקטים, מה עולה לך לראש?
שנות ה-90?
אז לי זה מזכיר שהייתי צריכה להגיש עבודות ביסודי. אז היינו שומרים אותם על דיסקטים ומגישים את הדיסקט.
כן, שמה הייתה הגבלת היחסון בדיסקט? משהו כמו 1.4 מגבייט, לא?
וואו, אני לא זוכרת, אני זוכרת שזה היה מעט מאוד. אני זוכרת שלפעמים הייתי צריכה כמה דיסקטים כדי לשמור כמה קבצים שונים.
אני עוד זוכרת את הדיסקטים הגדולים של פעם, את זוכרת? היה את הדיסקטים הקטנים, המודרניים יותר, והיה דיסקטים יותר גדולים ויותר דקים כאלה.
אז לא.
שזה ממש 80s כבר, והיו מחשבים שהיה להם שני קוננים, אחד לקטנים ואחד לגדולים.
אז אני זוכרת רק את הקטנים, וזה מסתבר שביפן, למרות שזאת מדינה שאנחנו תופסים כמאוד מאוד מתקדמת וחדשנית, עדיין משתמשים בזה.
כן, זה די מדהים. מסתבר שיש לפחות 1900 פרוצדורות ממשלתיות שמחייבות בעלי עסקים להגיש מסמכים ודפסים באמצעות דיסקטים, דיסקים ומיני דיסקים.
כן, בעצם באמצעות אמצעי אחסון פיזיים.
כן.
ועכשיו שר הדיגיטל שם אמר שהוא מכריז מלחמה על הדבר הזה. הוא רוצה להעלים את זה. About time, הייתי אומרת. הוא יוצא גם נגד השימוש בפאקס, למשל.
כן, שזה גם מעניין.
אני ממש לפני שבועיים בערך, התקשרו אליי מהבנק, רצו שאני אבצע איזושהי פעולה, ואז שאלו אותי, יש לך פאקס? והייתי בהלם מהשאלה בכלל.
חשבתי שזה כבר עבר מהעולם הסיפור הזה של הפאקס, לפחות בישראל.
כן, אז הם הציעו לי איזושהי אלטרנטיבה, אבל עצם השאלה נראתה לי עזויה. אז אני בעד המלחמה הזאת של שר הדיגיטל היפני. אני חושב שזה גם מעניין הקטע הזה שכאילו, זה קצת כמו ישראל, אנחנו תופסים את זה כמדינה מאוד חדשנית, ואז מגלים שלמרות שאנחנו יודעים לייצר הרבה דברים חדשניים, אנחנו לא בכך מטמיעים אותם פה.
כן, למרות שבאמת פאקס כבר מזמן לא ביקשו ממני לשלוח, ודיסקט הפעם האחרונה שראיתי הייתה בשנות ה-90 באמת, אז קצת משמח אותי לראות שאנחנו יותר מתקדמים מיפן, ובאמת אגב הוא תהה באמת השר הזה, איך בכלל משיגים דיסקטים בימינו,
כן.
כי סוני הפסיקה לייצר דיסקטים כבר בשנת 2011, לפני 11 שנה, אבל אני מזכיר שדיסקטים אפשר למחוק ולכתוב עליהם מחדש כמה פעמים שאתה רוצה, בעצם אין הגבלה, זה לא כמו דיסק. אז פשוט אנשים מוחקים, כנראה שהם מוחקים כל מיני משחקים ישנים כזה מה-80s, ושומרים עליהם כל מיני תפסים שהם צריכים לשלוח לממשלה. וככה זה בעצם מה שאפשר לבירוקרטים המרושעים ביפן להמשיך לדרוש מהאזרחים לשלוח להם דיסקטים.
כן, ב-2018 מסתבר שהייתה שם גם פדיחה לא קטנה, כשהשר להגנת סייבר היפני, לא פחות, הודע שהוא מעולם לא השתמש במחשב.
כן, וואו.
זה קצת כמו שאני ואתה נגיד, שאף פעם לא השתמשנו במחשב, ואנחנו כאילו כותבים על זה ומתעסקים כן. בזה,
ועזוי. כן. וגם רק ב-2019 נסגר השירות האחרון לאיתורית, לביפר במדינה, שזה גם איזה כלי שחשבתי שנעלם כבר לפני עשור. אז כן, יפן אוהבת לאחז בטכנולוגיה מיושנת, ואנחנו קוראים פה לחברים ביפן, בואו הצטרפו אלינו למאה ה-21, מאוד נחמד פה.
מה שמעניין אני חושבת גם זה שהדיסקט בסוף הוא השאיר את החותם, כי בסמל של הסייב זה עד היום דיסקט, בטח דור הזה לא ממש מבינים, רק יודעים שזה הסמל של הסייב, אבל לא מבינים איפה זה הגיע.
כן, אגב גם ילדים היום לא יודעים מה זה ציור של טלפון, את יודעת? הם רואים טלפון בבדיקות ראייה והם לא יודעים להגיד מה זה, אז פשוט בבדיקות ראייה מדלגים על החלק הזה.
תחשוב גם אפילו על המילה לחייג, היא באה מטלפון חוגה.
כן.
כבר אין לזה היום שום משמעות כזאת.
עד כאן ריפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות ריפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת ריפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאושרית גנל, אני יובל מן. להתראות בשבוע הבא.